אחר הצהריים טובים. מרגיש להגיד ערב טוב, אני לא יודעת. כזה חשוך, אז in between. אני ממש מזמינה למצוא תנוחה שהיא נוחה, שממש אפשר, אם צריך לעבור לכיסא או לשבת על אחד הספסלים, כדי שההקשבה תהיה הקשבה נינוחה. תמיד אפשר לעמוד אם מרגישים שזה תומך. מקווה ששלוחכם טוב, ערניים? ערניים?
כן.
אנחנו מנסים, כן, שעה 5, לא 7:30, אנחנו יודעים כמה עייפות יכולה להיות בימים הראשונים של הריטריט, אז הניסיון באמת לתת שיחה על, על הדרמה והרהור ותרגול בשעות שעוד היכולת הקוגניטיבית שלנו עוד מצליחה להחזיק הקשבה. והיום הערב הזה, אחר הצהריים האלו, אני רוצה להביא משהו מ... אחת הדרשות היפות בעיניי של הבודה, והרבה פעמים אני מביאה את הדרשה הזאת בסוף ריטריט, לפני ככה, אחרי כל הריטריט ולקראת היציאה הביתה, אבל בעצם זו דרשה שאפשר להביא אותה בכל מיקום וזמן, והיא באמת פורסת לימוד כל כך יפה, ועוד יותר, היא גם ככה מלווה אותי בשבועות האחרונים, מי שפה לומד איתי, אז אתם תשמעו עליה שוב, כשמשהו מלווה, אז אין מה לעשות, הוא מלווה. ומה שעוד יותר מדליק בה, זה ההקשר. אז חלקכם בטח מכירים, אבל חשבתי כן להקריא את התחלת הדרשה, שמתארת את ההקשר שבו היא ניתנה. זה באמת אחד הסיטואציות הכי מדליקות שאפשר לדמיין. אוקיי? אז תדמיינו שאתם שם, שתבינו במה מדובר. אז אפשר, אתם יכולים ככה לעצום עיניים, אני ככה אזמין אותנו במהלך השיחה, להקשיב מתוך הקשבה שהיא הקשבה מדיטטיבית, והרבה פעמים כשאנחנו עוצמים או עוצמות עיניים, משהו בהקשבה מתחדד, כן, אז זאת תהיה הזמנה. אז אפשר להקשיב עם עיניים עצומות להקשר שבו הדרשה על היסודות ניתנה. כך שמעתי. פעם אחת, בעודו נודד בארצות המגדה, הגיע המבורך לרג'ה גאה. שם ביקר את הקדר בהגבה, ואמר לו, בהגבה, אם הדבר לא מפריע לך, אשה לילה אחד בסדנה. הדבר אינו מפריע לי, אדוני, אולם ישנו פרוש שכבר שוהה שם. אם יסכים, יישאר שם כאוות נפשך. באותה עת, חי אדם בשם פוקוסטי, שעזב את חייו כבעל בית ויצא לחיות חיי פרישות מתוך אמון בבודה. היה זה הוא שהתאכסן בסדנת הקדר. אז ניגש המבורך לפוקוסטי ואמר, נזיר, אם הדבר אינו מפריע לך, אשה לילה אחד בסדנה. אתם מדמיינים את הסיטואציה? כן, חושבים פה וליד הזה, אכפת לכם שאני אשב כאן? אני רוצה לדמיין את הסיטואציה הזאת. אולי זה קורה לנו עכשיו, אבל הבודה ההיסטורי, כן? לא כל עירות שיכולה להיות, עכשיו על הדמות הזאת. זה אומר לו פוקוסטי, סדנת הקדר מרווחת דיה חבר, יישאר ככל שתחפוץ. עכשיו כשבסוטות כתוב חבר, אז או שזה נזיר מדבר עם נזיר אחר, אבל לעולם זה לא לבודה. כן, אם אתה מכיר שזה הבודה, אז יש לו כינויים, אתה תגת, סוגת או בהגבה, כן, בטח לא קוראים לו חבר, כן, וכל זאת הודו, אתם יודעים, לא שמים אפילו את הרגליים מול המורה, אז בטח לא קוראים לו חבר. זה אומר לה, סדנת הקדר מרווחת דיה חבר, יישאר ככל שתחפוץ. אז נכנס המבורך לסדנה, והכין מצה של קש באחת הפינות. הוא התיישב ברגליים מסוכלות, כשגופו זקוף, הוא מיקד את תשומת הלב מלפנים. את מרבית הלילה בילה כשהוא יושב במדיטציה. וכך עשה גם פוקוסטי. אם הבודה יכול לתרגל, שהוא כבר עשה את מה שיש לעשותו, מי שמכיר. אז זה ככה מעורר מאוד השראה, בשביל מה הוא מתארגן, נכון? שאלה מעניינת, למה הוא יושב? אז חשב המבורך, התנהלותו של איש זה מרשימה ומעוררת אמון. מדוע שלא אשאל ואחקור אותו? אז שאל את המכובד פוקוסטי, בעקבות מי יצאת לחיי הפרישות נזיר? מי הוא המורה שלך? מהי הדרך שקיבלת על עצמך? חבר, ישנו פרוש בשם גוטמה, מבני השקיה. לא משנה כמה פעמים קראתי את הדרשה הזאת, זה משנה מאות פעמים. ישנו פרוש בשם גוטמה, מבני השקיה, שעזב את שבט השקיה לטובת חיי פרישות. שמו הולך לפניו. המבורך הגיע לשלמות, התעורר באופן מלא, בעל ידע והתנהלות ללא רבב, נשגב, יודע ומבין את העולם, מדריך שאין שני לו לאלו המבקשים להתאמן, מורה לאלים ולבני אנוש, ער מבורך. יצאתי לחיי פרישות בעקבותיו. מבורך זהו המורה שלי, וקיבלתי על עצמי את דרכו. אבל נזיר, איפה מתגורר כעת המבורך? זה שהגיע לשלמות, הבודה הער לחלוטין. זאת, יש לו קצת חוש הומור. זה לא כל כך נראה ככה בסוטות. כאן יש לו קצת חוש הומור. בצפון ישנה עיר בשם סבתי. שם שוהה כעת המבורך. זה שהגיע לשלמות, הבודה הער לחלוטין. אולם נזיר, האם אי פעם ראית את המבורך? לו ראית אותו, האם היית מזהה אותו? לא חבר. מעולם לא ראיתי את המבורך ולא הייתי מזהה אותו, לא ראיתיו. אז חשב הבודה, אדם זה עזב את חייו כבעל בית ויצא לחיי פרישות בעקבותיי, מדוע שלא אלמד אותו את הדמה? אז אמר הבודה לפוקוסטי, נזיר, אלמד אותך את הדמה, הקשב בתשומת לב למה שאומר. כן חבר, השיב פוקוסטי הנכבד. אז אמר המבורך, תכף אני אגיד מה הוא לימד. אבל הסיטואציה הזאת שהוא גם בכזה, נכון, beginner's mind, כן? כאילו מדובר על מישהו שהוא כבר הולך באיזשהו, הולך בדרך, הוא יושב איתו כל הלילה, והוא לא יודע מי זה הבן אדם הזה שהגיע לשם, ואומר לו, אולי אני אלמד אותך את הדמה. הוא אומר לו, אוקיי, כן, בוא תלמד אותי את הדמה. זה תמיד מזכיר לי כמה זה חשוב, ה-beginner's mind, נכון? תודעת המתחיל או המתחילה. מה שהזמנה בשבילנו להקשיב תמיד לדמה ככה, כן? אנחנו אחרי זמן מסוים בדרך, אנחנו נשמע שוב ושוב את אותם הדברים. אבל כל פעם ההבנה שלנו מעמיקה, וכל פעם משהו אחר נפתח בשבילנו. אז זה ממש הזמנה עכשיו, כשאתם מקשיבים ומקשיבות, ולאורך כל הריטריט, ובכלל בחיי התרגול שלנו, להיות עם אותה תודעה הזאת, כמו של פוקוסטי, שיש לו שם מצחיקה, לשבת ככה בפתיחות, לשמוע את הדמה, לראות מה יתגלה בפניי עכשיו, כשאני אשמע את הלימוד, את ההנחיות. אז הבודה אומר לו כך, אז עכשיו כן ככה, מי שעדיין עם עיניים פתוחות, תעצמו רגע עיניים, תשמעו, זה הנחיות מאוד מאוד קצרות, מאוד מאוד יפות. אדם העומד על ארבע מחויבויות, אינו נסחף בשטף ההזדהות. וכששטף ההזדהות חדל מלסחוף אותו, מכונה אדם זה חכם השרוי בשלווה. את החוכמה אין להזניח, את האמת יש לשמר, את הוויתור יש לטפח, ואת השלווה יש לתרגל. את החוכמה אין להזניח, את האמת יש לשמר, את הוויתור יש לטפח, ואת השלווה יש לתרגל. אז הוא נותן לו ארבע הנחיות, שאומר, אם מתבססים בהנחיות האלה, השטף של ההזדהות, ומה שהתודעה הרגילה עושה, היא נשטפת בהזדהות, היא נשטפת בהיאחזות. אולי שמנו לב לזה היום אולי? כן, השטף, אני מאוד אוהבת הביטוי הזה שהוא משתמש בו, השטף של ההזדהות. הוא אומר, אם עומדים על ארבע המחויבויות האלה, אז התודעה לא יכולה להמשיך ולהישתף בסחף הזה, בזרם הזה של ההזדהות. והשטף הזה של ההזדהות זה הדוקה, נכון? זה הדוקה. אז אני רוצה להציע ככה לאור הלימוד, לא בדיוק מה שהוא בדרשה, כן? זו דרשה ארוכה ואפשר תוך הרבה, כמה ימים טובים כדי לצלול לתוכה, אבל להציע איזשהו דרך להתייחס לארבע ההנחיות האלה, גם ממקומות אחרים של הבודה, או ממה שאנחנו בעצם מכירים מהתרגול. אז אני רוצה ככה שתקחו רגע, עוד פעם ככה, תתרפו אחורה, אתה שנעצור רגע להרהר באופן מאוד מאוד אישי על ההנחיה הראשונה. לא להזניח את החוכמה. כמובן שכאן מדובר על חוכמה משחררת, זה לא ידע, כן? זה פניה, חוכמה משחררת. לא להזניח את החוכמה. איזה חוכמה שיש לנו כבר? אנחנו לא רוצים ולא רוצות להזניח אותה בימים האלה שאנחנו כאן, שאפשר ממש להתמסר לתרגול. איזה הבנה, איזה תובנה. אני לא רוצה להזניח, אני רוצה ורוצה לגרום להם לחיות, להיות. עלתה לכם איזה תובנה? אתם רוצים לחיות אותה, להיות אותה? תעשו כזה עם הראש, נראה. צריך עוד זמן קצת להרהר? מסוגה עם הראש, אז ניתן לזה עוד רגע להרר. איזה תובנה משמעותית הייתה לנו בדרך? שאנחנו רוצים ורוצות להתאמן איתה ולא לזנוח אותה. אז זה מאוד מעניין שפעמים שלנו היו לנו הרבה הרבה תובנות, אבל זה לא פשוט ברגע אחד להגיד, מהי החוכמה שאני רוצה להמשיך ולחיות איתה? יכול להיות שזה היה לחלקנו מאוד מאוד בהיר, ולחלק, רגע, מה באמת? אז התרגול הזה שלא להזניח את החוכמה, הוא חושב שהוא כל כך משמעותי, כי כל רגע של תובנה, כל רגע של ראייה צלולה, הוא הראי. כן, פתאום אנחנו רואים הוראות משהו, פתאום יש איזו הבנה מסוימת, ואחרי כמה רגעים מה קורה לתודעה, היא נשטפת מה? בשטף ההזדהות. כן? היא מתחילה לחשוב על משהו אחר. היא מתרחקת מהרגע הזה של התובנה, של הראייה הצלולה, של הראייה הבהירה. כן? אז התרגול שהבודה נותן, הוא כבר נותן את זה למישהו שהולך בדרך, שיש לו כבר חוכמה. כן? אי אפשר לתת את זה למי שרק מתחיל את הדרך. כי יכול להיות שאין לנו עדיין את החוכמה הזאת, את החוכמה הספציפית שהבודה מכוון אליה, את החוכמה המשחררת. אז איך התובנות והרגעים של הראייה הצלולה לא נשארים רק כזיכרון, כן? כמשהו שהוא היה ואני יודעת שהוא היה, אבל הוא לא חי בתוכי, הוא לא נוכח, הוא לא המבט שדרכו אני פוגשת את העולם, את עצמי, את החוויה. איך התרגול הזה של לא להזניח את החוכמה, יש לו גם את ההיבט של מה שנקרא השקפה נכונה, זה יכול להיות לנו ברגעים מסוימים להיזכר מה תהיה צורת ההסתכלות המשחררת. גם אם זה לא בא באופן טבעי, אתם רואים, הבודה נותן את זה כתרגול, לא להזניח את החוכמה. אני זוכרת להביא את התבונה הזאת ואת התובנה הזאת כצורת הסתכלות ברגע הזה. ואיך היא מזכירה לנו את המבט הער, לא להזניח את החוכמה, זה הרגעים שהתודעה שלנו בעצם לרגע אחד היא כמו תודעה של בודה. אולי זה היה לרגע קצר, כן? לרגע אחד משהו היה ער. וככל שיותר ויותר מתאמנים ברגעים הערים האלה, אז הרבה הרבה רגעים הופכים להרבה הרבה רגעים, נכון? זה הכל רק רגעים, רגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. אז החוכמה היא ממש מורת הדרך, היא ממש מובילה את הדרך. אז אני רוצה להציע כמה תובנות, בעצם הצעה להזכיר לנו, אני בטוחה שכל מי שיושב ויושבת כאן, הייתה להם את התובנה הזאת, הייתה להם את הראייה הזאת, יכול להיות שזה היה רגע מאוד משמעותי, יכול להיות שראינו את זה המון המון פעמים, כן? אבל כמו שאני מניחה שרובנו, זה כמו שאמרתי קודם, משהו נפתח ורואה, ואז משהו נסגר ושוכח. נכון? הרבה פעמים את המילה בורות אפשר להגיד שכחה, נכון? זה מאוד יפה להסתכל על המילה הזאת של אביג'ה, לא רק כבורות או תעתוע, אלא ממש שכחה. אני שוכחת את מה שכבר ראיתי. אני שוכחת את מה שכבר ידעתי, ואפשר, אגב, גם בהקשר של תובנות מאוד אישיות, לא תובנות אוניברסליות, כן? אני ראיתי משהו, הבנתי משהו, ומה קרה? התודעה שלי שכחה, חזרה לדפוסים הרגילים שלה, נשטפת בשטף ההזדהות. אם עומדים על המחויבות הזאת לתרגול הזה, אני פחות ופחות אשתף, אני יותר ויותר אזכור את החוכמה. אז כל רגע עוד רגע של לראות, ככה תתרווחו אחורה, עם עיניים פתוחות, עצומות, נשימה עמוקה, אם אפשר להתרכך מחדש, תוך התנוחה. אם אפשר להקשיב לא רק מהראש, אלא גם מהלב, אפשר להזמין את המודעות לרדת קומה. הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר לנו בתרגול של לא להזניח את החוכמה, זה היה באמת ההיכרות המאוד עמוקה, אני חושבת, של, אני מניחה של כל מי שנמצא כאן, של ההבדל בין התנועה של ההזדהות לבין תנועה של חופש. כן, אחרת לא היינו פה. היכרות ממש תחושתית, מה זה אומר התנועה שנשטפת בהזדהות, בהיחזות, בסלידה, ומה עם הרגעים של החופש. וגם הידיעה כבר והתובנה והחוכמה שיש דרך לנוע מתנועה של היאחזות והזדהות לעבר תנועה של חופש ושחרור. זה חוכמה. זה ממש ממש, זה אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדנו, שאפשר להתיר שם משהו, שאפשר לפרום שם משהו, שאפשר לרקח משהו, שאפשר להניח משהו. זה לא דבר מובן מאליו. הרבה תודעות בעולם לא יודעות שאפשר להתיר משהו מרגע של דוקה, של הזדהות, של שטף, של הסחפות. ואחד הדברים המשמעותיים שאנחנו שוב ושוב מזכירים את זה בכל ריטריט, ובטח ובטח בכל לימוד, זה כמה תשומת הלב לגוף היא דבר משמעותי שמעביר אותנו משטף של הזדהות לחופש. נכון? אתם איתי? מסכימים? עכשיו בודה אומר, מי שמטפחת את תשומת הלב לגוף, מטפחת את כל המצבים המיטיבים שמובילים אל החופש. אני חושבת שזה המשפט היחיד שאני זוכרת בעל פה, בשלמותו. קשה לי מאוד לזכור דברים בעל פה. רוצה להקריא לכם עוד משהו שהבודה אומר באחת הדרשות לגבי תשומת הלב לגוף. וכמה זה בעצם ביטוי של חופש. אומר כך, כאשר מתרגל ביסס את תשומת הלב בגוף, הוא שרוי בתודעה שאין לה גבול. כך הוא חווה את שחרור התודעה, את השחרור באמצעות החוכמה. היכן שמצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שהתעוררו, מתפוגגים בלי להשאיר עקבות. מדהים, לא? איך תשומת הלב לגוף מאפשרת לתודעה להיות בלי גבול? זה כמעט פרדוקס. הגוף הוא הדבר שמרגיש לנו עם הכי גבול, ותשומת הלב לגוף מאפשרת לתודעה להיות בלי גבולות. אני מניחה שכולנו טעמנו את אולי רגע אחד איך ביסוס של תשומת הלב לגוף בצורה מיטיבה שאנחנו מתאמנים, מאפשר לתודעה להיות ללא גבול, וכל כך יפה בדרשה הזאת שהוא אומר, היכן שמצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שהתעוררו, מתפוגגים בלי להשאיר עקבות. הוא לא מדבר פה על מצב שלא מופיעים מצבי תודעה, מכאיבים ומצמצמים, אבל כשתשומת הלב שלנו מבוססת בגוף, הם לא יכולים לתפוס אחיזה. וככל שיותר ויותר מבוססת בגוף, רגע אחרי רגע אחרי רגע, הם לא משאירים עקבות. כן, העקבות זה העקבות של הקרמה, כן? קרמה מובן שכל רגע מתנה את הרגע הבא, אבל אם הרגע הזה הוא רגע של התרווחות בגוף, הוא כבר לא מתנה רגע אחר של צמצום, של כיווץ, של הזדהות. אז תשומת הלב לגוף, כן, זה ביטוי של חופש, וזה תרגול שלא מזניח את החוכמה העמוקה, שזה דרך לחופש. כשהתודעה שלנו רוצה לעשות דברים אחרים, ונשטפת בשטף הפנטזיות או התכנונים, על מה אני אעשה כשאני לא אהיה כאן, קרה לכם היום? תעננו מי שקרה כזה, שנראה את האוניברסליות של התודעה האנושית, כן, אנחנו לא ייחודיים. אם זה פנטזיות, תכנונים וכדומה, כן, זה הרגע לא להזניח את החוכמה ולהגיד, אבל החופש, וכשאני חוזרת לכאן, וכשאני חוזרת לכאן, לגוף, בצורה המיטיבה שאנחנו מתאמנים, כן? אז האספקט הנוסף שהייתי ככה רוצה להזכיר לנו, שהוא לא להזניח את החוכמה, כמה האיכות של המטה היא איכות משחררת. כמה האיכות של החמלה היא איכות משחררת. והרגעים שבהם התודעה שלנו הולכת לכיוונים אחרים, איך אני לא מזניחה את החוכמה שיודעת כבר עמוק עמוק בפנים, שהאיכות של המטה, של הידידות, של הכוונה המיטיבה, של העדינות, של טוב הלב, של החמלה, זה איכות שמשחררת את התודעה והלב. היא איכות מיטיבה, נכון? תגידו לי אם אני טועה? היא איכות לא משחררת? נראה לי שזה ברור לכל מי שטיפה מתחיל לתרגל מטה, שזה איכות שמשחררת. אז בואו ניקח רגע אחד להזכיר לעצמנו את החוכמה הזאת של הלב. שהטיפוח של ידידות וחמלה וטוב לב וכוונה מיטיבה. וכשהיא מלווה בהתבססות המיטיבה בגוף, זה איכות משחררת. ועוד איכות משחררת, זה איכות של הסקרנות. ואני אתייחס אליה כאן הרבה, לכל האיכויות האלה, להזכיר על עצמנו, מהם האיכויות המשחררות? זה תרגול של חוכמה. לא כשאני יודעת משהו, אני יכולה להגיד אותו בצורה מאוד יפה, אלא חוכמה היא הרגע שהתודעה לא נשטפת בשטף ההזדהות. אולי לא יכולה כרגע להגיד שום דבר. יכול להיות שכן. אבל החוכמה באופן העמוק שלה זה שהיא לא נשטפת, שנשארת יציבה ופתוחה. כן? ואז הרבה דברים יכולים להתגלם ברגע הזה, והרבה הבנות יכולות להופיע ברגע הזה. אז האיכות של הסקרנות העמוקה, של ה-beginner's mind, זו איכות משחררת. אז עוד תזכורת? עוד אחת? אז הראשונה היא התזכורת שתשומת הלב לגוף, והאיכות של המטה, והאיכות של הסקרנות, הן איכויות משחררות. ועוד תזכורת של תובנה שאני די בטוחה, לא מכירה את כולכם וכולכם, אבל אני בטוחה שלכולם הייתה את התובנה הזאת. שהדוקה, שהסבל, שהמצוקה, שהלחץ, שהמתח, היא לא בדברים עצמם. היא באיך שאני פוגשת אותם. נכון? תעשו רגע עם מי שמסכים איתי מהאמירה הזאת. אם זה לא היה כך, אפשר להשתחרר, זה ברור לנו? אם הסבל, המצוקה, הלחץ, המתח, היה בדברים עצמם, אין שום יכולת הייתה להשתחרר, כי אין לנו יכולת לשלוט על הדברים עצמם. לא מה הגוף שלנו כרגע מרגיש, ולמה, לא מה קורה בחוץ, ולא מה המאורעות שמתרחשים בחיינו. זה התזכורת העמוקה הזאת של לא להזניח את החוכמה ברגעים של מצוקה, שזה לא בדבר שנוכח, אלא באיך התודעה והלב שלי פוגשים את הדבר, זה תרגול של חוכמה. נקרים לכם עוד משהו מאיזה סוטה? זה סאריפוטה, שהוא משוחרר לחלוטין. אתם יודעים שמי שמשוחרר לחלוטין בתקופתו של הבודה, ועד שנעלם, כן, נגיד במסורת המוקדמת, נקרא ארהנט, כן? אבל ארהנט משוחרר כמו הבודה. אבל בגלל שיש כבר בודה, והוא למד מהבודה, אז רק קוראים לו ארהנט. אבל הבודה עצמו קורא לעצמו ארהנט, רק שתדעו שזה אז סאריפוטה אומר לאחד הנזירים, אומר לו ככה, החבר קוטיטה, העין אינה הכבל הכובל את הצורות, והצורות אינן כובלות את העין. התגובתיות שמתעוררת כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. ואז הוא אומר את זה על כל אחד משאר החושים, על האוזן והצלילים, על האף, הריחות, הלשון והטעמים. זה לא הכבל, לא החוש ולא האובייקט, אלא מה שמתעורר, התגובתיות שמתעוררת במפגש, זה הכבל. אז הוא ממשיך גם על התודעה, הוא אומר, גם התודעה אינה הכבל הכובל את התופעות המנטליות, והתופעות המנטליות אינן כובלות את התודעה. התגובתיות שמתעוררת כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. אז כל רגע להרהר, עכשיו כן תעצמו עיניים, ברגע שהתובנה הזאת הייתה לנו צלולה, שראינו שהדוקה היא לא בחוש, והיא לא באובייקט, היא באופן המפגש. כי ראינו שכשמשהו במפגש משתנה, הדוקה יכולה להיפרם. אז איך אנחנו לא מזניחים ומזניחות את החוכמה הזאת שיודעת שזה לא שאיזה חוויה מסוימת כובלת או משחררת, זה איך התודעה והלב שלי פוגשים כל חוויה ומפגש ומצב ואובייקט, שזה השער לחופש. איך לא להזניח את החוכמה הזו בימים האלה, להעמיק אותה, לבסס אותה, להתייצב בתוכה. ויש לנו כבר את התבונה ואת הידיעה על באמת על הכוח המרפא של המטה ועל הכוח המשחרר של החוכמה. אז ככה הזמנה בתחילת הריטריט להמשיך ולחיות את החוכמה הזו ולהיזכר בה ולא להזניח אותה. זה היה התרגול הראשון בסך הכל. אבל זה המון. השני הוא התרגול שהבודה אומר לשמור על האמת. לשמור על האמת. אז לפני שאני אומרת על זה משהו, מה זה אומר לנו? מתוך התרגול והדרך שאנחנו עושים ועושות, מה זה אומר לשמור על האמת כתרגול של חופש? בדרשה הזו הבודה מתייחס לאמת כניבנה, סאצ'ה. הוא אומר, זה הדבר היחיד שהוא לא מתעתע. זה הדבר היחיד שהוא לא מתעתע. ובזה הוא מסיים, לא אומר יותר. לא אומר הרבה בסוטות על הניבנה. יש לו שיח מאוד מצומצם. כן? אני רוצה להציע לנו בהקשר הזה, שכשהבודה אומר לשמור על האמת, אומר לשמור על החופש, אז הוא בעצם מבקש מאיתנו לא לשכוח ולשמור באופן מאוד עמוק את האפשרות שהתודעה יכולה להשתחרר, שהחופש אפשרי. וזה משהו שכדאי מאוד לשמור אותו, כי התודעה שוב, כשהיא נשטפת בשטף ההזדהות וההיסחפות, היא שוכחת את האפשרות לחופש. היא אפילו חושבת שזה בלתי אפשרי, נכון? גם זה קורה? בשטף ההזדהות זה נראה לנו כל כך רחוק, כל כך לא אפשרי, כל כך לא רלוונטי אלינו. והבודה אומר פה לפוקוסטי, הוא אומר, תשמור על האמת, תשמור על האפשרות הרדיקלית הזאת, שהתודעה והלב יכולים להיות חופשיים. מה זה אומר בעבורנו לשמור על הידיעה הזאת? כמשהו שמנצנץ כזה אור ברגעי החשיכה. גם אם התודעה שלנו שטופה, משהו שאומר, אוקיי, כרגע זה שטף ההזדהות, אבל אני שומרת על האפשרות הפנימית שהתודעה שלי יכולה להשתחרר. אז מגיע תרגול הבא, לא להזניח את החוכמה. מהי החוכמה שאני יכולה להזמין לתוך הרגע הזה, כדי להיות בקשר עם החופש הזה? בואו ניקח ברגע אחד של היזכרות, ברגע של חופש, אולי הוא היה קטן, אולי הוא היה מאוד מאוד גדול, רגע אחד ממש להזמין זיכרון של רגע מתוק של חופש, שידענו שחופש הוא אפשרי. לא משנה איך אנחנו מגדירים אותו. רגע שאחד שאולי טעמנו את הטעם הזה של תודעה פתוחה וחופשייה ולב רחב. שאנחנו לא כבולים יותר על ידי התניות והדפוסים, יכולים לעלות, אבל יש שם איזה חופש. רוצה להקריא לכם משפט של טילופה, אחד מהמורים הגדולים של הבודיזם הטיבטי, שככה אומר משהו שאפשר להחזיק אולי כתרגול של להגן או לשמור על האמת. אומר, גם חשיכה שנצברה לאורך 1,000 עידנים, מתפוגגת על ידי מנורה אחת. באותו האופן, הזוהר הצלול של העירות מפוגג ברגע אחד את הבורות, את הזרעים הקרמטיים ואת המיסוכים שנצברו במשך עידנים. נשים את זה. כן? נגן על האפשרות הזאת, שגם עם החשיכה שנצברה במשך כל כך הרבה עידנים, וגם אפילו רק מהרגע שנולדנו ועד עכשיו, רגע אחד של עירות מפוגג משהו. ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע. אז לא להזניח את החוכמה, ולשמור על האמת. נכון, אנחנו גם רואים את הקשר הדוק ביניהם? דוק. מה השלישי? לטפח ויתור? צ'אגה, פה המילה היא צ'אגה, והיא מילה שהיא מאוד מעניינת, היא מופיעה, כשהבודה מדבר גם בהקשר של ויתור, של renunciation או letting go, וגם במובן של רוחב לב ונדיבות. לפעמים ככה, לפעמים ככה. רואים את הקשר? נורא יפה להחזיק את ה... אנחנו שומעים את המילה ויתור ומשהו מתכווץ לנו. כן? letting go והאחזות שלנו מסרבת לשחרר. ופה הוא אומר, התנועה של הוויתור, התנועה של השמיטה, התנועה שמרפא היא תנועה של רוחב לב ונדיבות. גם לעצמנו, וגם לעולם, וגם לזולת. אז בואו ניקח רגע להרר ברגע כזה שראינו שהתנועה שמרפה, שמשחררת, שמבטרת על משהו, ששומטת, זה בעצם תנועה של רוחב לב. זה צ'אגה. זו תנועה שבעצם מוותרת על הלא מיטיב, זו התנועה של, של, של ה-renunciation, היא מוותרת על מה שהחוכמה ראתה, שזה לא מיטיב. אולי ככה בתחילת הריטריט, אפשר ככה להרהר אם יש משהו בתוך המרחב שלנו, ראינו היום, שהיינו רוצים לטפח צ'אגה, היינו רוצים לטפח ויתור, על מה שאינו מיטיב. זה יכול להיות משהו חיצוני, וזה יכול להיות משהו פנימי. אין, ממש נותן זה כתרגול, לטפח ויתור. לטפח, letting go. מצאתם אחד? שיש לכם 8 ימים לטפח. אחד חשוב זה הרבה. כן? כי כשבוחרים אחד ועובדים ממשהו, אז מתחילים לגלות עם הסקרנות, מה מתרחש שם בתנועה הזאת שקשה לה להרפות, קשה לה לוותר. מה מתרחש שם? יש משפט של קן מקלאוד, מורה שאני מאוד אוהבת, שהוא אומר, על renunciation, על ויתור, הוא אומר, ההחלטה והנחישות להשאיר מאחור את דפוסי התגובתיות, זה נקרא ויתור. אני רוצה בהקשר הזה להגיד ככה באנגלית, יש משחק מילים מאוד יפה, שקצת בעברית הוא הולך לנו לאיבוד, צריך ממש אותו שני מילים אחרות. אחד זה letting go, בוא נחוש רגע מה המילה הזאת עושה כשאומרים לנו letting go, והשני זה letting be. משחק מילים נורא יפה. letting go ו-letting be. אני רוצה להזכיר לנו את ההבדל הקטן, אבל מאוד מאוד משמעותי הזה בין התנועה שהיא מרפה ושומטת, מחשבות לא מיטיבות, והתנועה שמאפשרת ונפתחת למה שנוכח בחוויה שלי. אחד זה letting go, השני זה letting be. כן? אי אפשר לעשות letting go לתחושה. אפשר לעשות letting go לסיפור. אפשר לעשות letting go לאיזה דרמה. אפשר לעשות letting go לאיזושהי מחשבה. כן? אי אפשר לעשות letting go לתחושה. איתה אפשר letting be. וזה אותה תנועה בדיוק, רק היא פשוט בקשר לאספקטים שונים בחוויה שלנו. נכון? אתם רואים את ההבדל בין letting go ו-letting be? אתם צריכים עכשיו לזכור ברגעים מסוימים, האם זה letting go, או האם זה letting be. אז ה-letting go של המחשבות, באמת להזכיר לעצמנו כמה עכשיו בתחילת הריטריט, אני מניחה שעוד ככה גם נזכיר את זה, כי באמת שמתם לב למחשבות שלכם היום? לשטף. לשטף, מה זה שטף ההזדהות? זה, אוקיי, אז יש קיבוץ, אבל כשהתודעה נשטפת, היא נשטפת במחשבות. מה היא מזדהה? היא מזדהה בסיפור, בדרמה, בתגובתיות, בשטף של המחשבות. וכמה, כשהתודעה שלנו שטופה במחשבות, ולא מצליחים לעשות את התנועה שמרפה ושומטת, אין לנו מקום לשום דבר אחר. שמתם, אין מקום. כל מה שיש, זה מה שהתודעה עכשיו מספרת. אנחנו כלואים בתוך התגובתיות שמאוד מאוד מצמצמת. איך התנועה של ה-letting go מאפשרת כל כך הרבה חופש. אין, ההחלטה הנחושה הזאת להשאיר מאחור את ההרגל, להישתף בכל מחשבה שעולה לנו בתודעה. באמת שלא חייבים לחשוב כל מחשבה. הידענו? אני לא יודעת מה תהיה המחשבה הבאה שתופיע כרגע, נכון? אין לי שום שליטה. כל מה שאני יכולה להגיד זה כשהיא עולה, אני לא ממשיכה איתה. וכשעולה עוד משהו, אני לא ממשיכה איתה. למה אני צריכה לחשוב כל מחשבה? באמת, וכשזו מחשבה מצמצבת ומכאיבה של השוואה, של ביקורת, של שיפוט, של סלידה, של ייאוש, בכלל, למה אני צריכה? עלתה, היא יכולה להמשיך. עלתה, היא יכולה להמשיך. לכן תשומת הלב לגוף היא כל כך משמעותית, כי שם העוגן, יש לנו מקום להתרווח בתוכו, שהוא לא התודעה החושבת. אז לא להזניח את החוכמה. מה השני? לשמור על האמת, ולטפח את שגע, אפילו נגיד, להחזיק את הוויתור שהוא נדיבות הלב שלנו, ונדיבות הרוח גם לעצמנו וגם לאחרים ואחרות. והאחרון הוא מה? להתאמן בשלווה. אז בואו ככה נסיים את השיחה בכמה רגעים של תרגול שהוא בעצם כל מה שאמרתי עכשיו בעיניי הוא בעצם להתאמן בשלווה. אז בואו תמצאו תנוחה שאפשר, אם צריך רגע התמתחות מסוימת או רגע לעמוד, קח את הדקות האחרונות. עירית, אפשר לסגור את האור מאחורייך? תודה. אפשר לקחת נשימה עמוקה עם הנשיפה, להרפות מה שאפשר. אז להתאמן בשלווה, איך אפשר לראות את כל ההנחיות שהבודה נותן עד שהוא מגיע להתאמן בשלווה, להגיד לנו איך להתאמן בשלווה בעצם כאימון של שלווה. הטיפוח של המטה של איכויות הלב, אפשר לנשום לאזור הלב, צריך להניח את היד על הלב, או אפילו להגיד לעצמנו, מילה שמזכירה לנו, מתה, ידידות, טוב לב, פתיחות. ככל שהלב שלנו יותר ויותר מבוסס באיכויות היפות האלו, יש יותר ויותר שלווה. נראה לי שכולנו יודעים ויודעות את זה. ומיסוס תשומת הלב בגוף, היכולת שלנו למצוא בגוף עוגן מיטיב, להתרווח בתוכו, לרקח אותו, להזמין אותו לנינוחות. תשומת הלב לגוף, האיכות של המטה. ההתבססות בזה מאפשרת לשלווה גם להתבסס. להתאמן בשלווה. תשומת הלב שלנו נוכחת בגוף. יש פחות ופחות את השטף של ההזדהות. השרשראות האלה של התגובה מתחילות לאט לאט לשקוט ככל שתשומת הלב שלנו יותר ויותר מבוססת בתוך הגוף. עם עיניים טובות. התרגול של ויתור, של שמיטה של הלא מיטיב. ועוד אימון בשלווה. להניח. ככל שהתודעה שלנו יותר ויותר שומטת את הלא מיטיב ויותר ויותר מתרווחת בתוך הרגע הזה, בתוך הגוף. יש לנו פחות ופחות דרמות פנימיות ויותר ויותר התבססות בנוכחות. אז פשוט מתגלמות השלווה, השמחה, הנינוחות. הרווחה. והשמיטה של הלא מיטיב זה גם אימון בשלווה. וטיפוח החוכמה, הראייה הצלולה. ככל שהחוכמה שלנו מתבססת, הידיעה עמוקה, איפה החופש נמצא? איפה השער שמאפשר להתיר משהו, לפרוע משהו, לרקח משהו? החוכמה שנוכחת ברגע של ראייה צלולה, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו. אפשר להתרווח בגוף, אפשר להניח. תודה נהיית יותר ויותר שלווה וצלולה. אדם העומד על ארבע מחויבויות, אינו נסחף בשטף ההזדהות. וכששטף ההזדהות חדל מלסחוף אותו, מכונה אדם זה חכם השרוי בשלווה. אז איך לא נזניח את החוכמה? את החוכמה המשחררת שכבר יש לנו. נוכל לחיות את התובנות, הם לא יישארו רק כזיכרון. ולא רק להמתין שהם יתרחשו באופן ספונטני, אלא ממש לחיות את החוכמה שכבר יש לנו. ונשמור על האפשרות לחופש. ונזכור שהאפשרות הזאת קיימת בעבורנו. כל רגע של עירות הוא רגע של חופש. לטיפוח של ויתור שהוא רוחב הלב, כלפי עצמנו וכלפי העולם. מה זה פותח? לכל אלה שמאפשרים לנו להתאמן בשלווה, התודעה שלא נשטפת בשטף ההזדהות. הלוואי שהתרגול שלנו יטיב עם כל מי שנפגוש. שנהיה שדה של איכויות מיטיבות, של חוכמה, של אהבה, של פתיחות, של נדיבות, של טוב, של חמלה. למעננו ולמעל כל צורות החיים. אז תודה על ההקשבה. רק שתדעו שבסוף הבודה אומר לו. זה אני. ונצא לתרגול בהליכה. עם אותם הנחיות, עם אותה חוכמה של הנוכחות הפשוטה בגוף. כן, התזכורת של האיכות של המטה. עד ארוחת הערב. תודה.